רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
Don't be afraid to throw your hands up to the sky. Ooh, for every dark cloud there's always a silver lining. Heaven knows we try. We may not understand everything that happens here, but we're gonna get through it. If it feels good, let's do it. Never asking why.
התוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי וליקו.
שלום לכולם, בעוד שבוע של מדברים מקומי, אנחנו עם הרבה הרבה דברים, שבוע עמוס מאוד היה, עם הרבה חדשות טובות ומעניינות. יהיה איתנו הקאובוי היהודי, יהיו איתנו מנהלי מחלקות הספורט של כפר סבא ורעננה, לקראת מרוץ רעננה וכפר סבא בסוף שבוע קרוב. הולך להיות איתנו ערן ורנר, שיספר לנו קצת על איך הם מוצאים 420 אלף שקל שמוחבאים איפשהו. כן. והולך להיות איתנו גם באולפן, או לא באולפן, תלוי במצב הפקקים והתנועה. הולך להיות איתנו אלעד גורל, מר נדלן. אבל בואו נתחיל עם שיר, קצת נתגבר על הלחץ שהיה השבוע. בבקשה.
אנשים מיוטים, שחורים, מזוימים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים, לבנים, יגזענים, אני אומר להם, מה יש? זו מוזיקת מחאה יש, בזעם זהה לך, גם שמחה יש. ואין מקום טוב למחות בו מארץ האבות שבינינו כבר מזמן הפכה לארץ האובלות כמו שמורידו ובלו בחלומות בספרדית עכשיו עברית הבלעדית על הבמה החשמלית ולגבי העניין עם השחורים בה זה נכון ש-B.I.G. ודרה וסנופר אבל הרב כבר מזמן חצה עבר את התמונות יש לי בבית תקליטים מפריז, מגרמניה רפרים בהודו ובהולנד ובריטניה ועכשיו סוף סוף גם פה מתחיל הסצנה ואני לא מדבר הסצנה וגם לא שרן הסצנה לבנות שיצאו לראות חיים במושבה ועכשיו רוצות לקחת חלק במהפכה שכמוני מתרגשת, רועשת כל עיר, כל ארץ, כל שכונה, כל יבשת אנשים שהקהל פה לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחלונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר בגלל זה חברים לבנטיני מתאים לי כי בא הבן אדם אומר
אני אוהב איך שאתם נשמעים לי
ולא במשמעות עשו מה שאני אומר אלא בקטע או סול של ואחרי הניסיונות בחברות השונות שהן שחקות וגע גם שקשקות פה שקלקה ותמיד כמו זונות רק על כסף הן חושבות החידוש מרנין מטריף את החושים מוכן לתת את הראש בשביל כאלה אנשים אבל הרווח הוא לא, כולו שלנו גם הקהל הרחב מברך שהחיינו כי ימנו לזמן הזה גלובים ירושלמי מזלי מה שהוא רוצה עכשיו על כל לשון, כל אוזן, כל פה ולסינגל הבא, כל הרדיו מצפה אנשים שהקהל פה לא בוגר שרת בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחלונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר
שלום, ערן ורנר. ערן, אתה איתי? טוב, מיד נתחבר את ערן ורנר. ורנר, שומע איתנו? טוב, נשמע קצת מוזיקה, ומיד נתחבר לרן ורנר. שלום לערן ורנר, ערן שומע?
שלום דודי, מה שלומך?
או, עכשיו אנחנו מצליחים. מה שלומך ערן?
מצוין.
תגיד לי משהו, 420 אלף שקל, איפה מוצאים אותם?
צריך לדעת לחפש, צריך לדעת איפה הכסף מסתתר. באמת, למי שלא יודע, הסיפור הוא שלאחרונה גלינו, ובאמת הייתה שערה סביב זה במועצת העיר כפר סבא, זה שכשמחלקים מיליוני שקלים לאגודות הספורט, אז החלוקה שכולם חושבים שמתבססת על תבחינים ועל נקודות, חלקי לפחות נעשית באופן די שרירותי, ולא רק שזה שרירותי, גם מחביאים את זה בתוך החורים הכלליים, כך שאי אפשר באמת להבין את זה אם לא חופרים.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. רק אנחנו שומעים ועוד כמה אלפים. מה זה משנה בעצם? הכסף לא חזר לציבור. לא שלקחו עכשיו 420 אלף שקל וחלקו אותם לתושבי כפר סבא, נכון?
נכון.
אוקיי.
חלקו אותם למען פעילויות, עמותות שעושות פעילויות ספורט לטובת תושבי כפר סבא. ואתה בוודאי ואני ורבים אחרים היו רוצים שהחלוקה והענפים שנתמכים בהם יהיו בהתאם להיקפי הפעילות ולאופי הפעילות, וכל זה צריך כמובן להיות גלוי ושקוף. אפשר להגיד לך, שנתיים, חוץ מזה שעיריית כפר סבא מחלקת מיליוני שקלים מעמותות הספורט, היה שגם תמיכות של מפעל המים. וגם שם הייתה חלוקה של כמעט מיליון שקל לעמותות הספורט. וכששאלנו איך מחלקים את זה לפי איזה קריטריונים, אמרו לנו, זאת אותם גופים שהעירייה מחלקת. אבל אמרנו, רגע, אבל זה גם באותם שיעורים, ופשפוש במסמכים מביא לאיזושהי החלטה שהחלוקה שם נעשית לפי המלצת מחזיק תיק הספורט בעירייה. זאת אומרת, למעשה היה לו את היכולת לפזר את הכסף איך שהוא רוצה, בלי לתת דין לחשבון לאף אחד, ואת הדבר הזה עצרנו כבר לפני שנתיים.
אוקיי.
עכשיו היה בעצם אותו דבר, גם בתקציב העירוני, להציג את השורה התחתונה, בלי לפרט ממה החלוקה הזאת מורכבת, ולפי איזה תבחינים ושיקולים, זה לא... כבר לא מתקבל.
בואו נרחיב טיפה את הראייה מעבר לכפר סבא, הרי כל תקציב עירוני, בואו נדבר רק על רשויות מקומיות, יש המון המון סעיפים ותתי סעיפים ומספרים. כמה מחבואים כאלה יש לנו בעצם, שאנחנו לא יודעים עליהם, אנחנו עצמם?
אני מניח שיש הרבה מאוד מחבואים, וקשה מאוד לגלות אותם, ואני חושב שהדרך הכי נכונה לגלות אותם, זה בסופו של דבר לייצר תרבות של שקיפות. תרבות שלא לא מפחדת מלקיים... דיון ולא מפחדת מלהגיד מה השיקולים ואיך מחולק הכסף.
אבל אפשר
ואגב, אני חוזר רגע לסיפור של כפר סבא, ואני מספר לך שכמעט כל חברי המועצה שדיברתי איתם, גם כאלה שהם כבר עשרות שנים במועצה, לא היה להם מושג שככה דברים נעשים.
אבל...
ספציפית לגבי הנושא הזה.
אז יש לי שאלה, יש הרבה שומרי סף, יש מבקר העירייה, יש גזבר, יש יועץ משפטי, יש עוד כל מיני פונקציות. הם לא רואים את הדברים שאתה רואה?
אז שוב, א', הם שומרי הסף, זה חד משמעית, ואני חושב שיש פה פשוט הרגלים שנגררו משנה לשנה, משנים לשנים, מהרבה מאוד שנים, שלא הביאו אותם לחשוב. אבל איך יכולה באמת מועצה לקבל החלטה ולהביא לידי ביטוי את השיקולים שלה, אם לא מציגים לה בכלל את האופן של החלוקה. זה לא מתקבל על הדעת. וקרה פה צירוף של נסיבות, שוב, אתה יודע, אנחנו ככה כבר בשלהי כהונת המועצה, וגם לישיבת מועצה האחרונה הגיעו אוהדי הפועל כפר סבא שמסוכסכים עם הקבוצה, שאמרו לא, אנחנו רוצים לקבל הסברים על השיקולים האלה, אנחנו רוצים להביע דעתנו לגבי השיקולים האלה, אנחנו רוצים לאפשר לנציגים שלנו להפעיל את שיקול הדעת שלהם. הדרך היחידה לעשות את זה,
זה לידי הצגת הנתונים לאשורם. אתה חושב שבלי ציבור כך מעורב, הרי, אוקיי, אנחנו קצת מכירים את הפעילות שלך בכפר סבא, אבל אני לא רואה קולגות שלך, לא ברעננה, לא בהוד השרון, לא בהרצליה, שבאים ובודקים ככה לעומק, אפילו לא חברי מועצה, שזה התפקיד הציבורי שלהם.
יש. אתה אולי לא רואה את זה, אבל הדברים האלה נעשים בשיתוף חברי המועצה, ושמים בסתר, ואולי יש ברמות מעורבות שונות, אבל חד משמעית לציבור מאוד מעורב וחייב להיות מעורב בניהול סדרי עדיפויות העירוניים.
תגידי משהו, ועם כל הצניות, תוריד את הצניות רגע הצידה. כשאתה חושף דבר כזה, כשאתה מגלה כספים, מאות אלפי שקלים שמחולקים בלי קריטריונים ברורים,
ואחר כך אתה מצליח לבוא ולחשוף את הקריטריונים, מה זה גורם לך? איזה סיפוק אישי זה גורם לך?
אני חושב שזה תיקון, אני חושב שאנחנו בסופו של דבר מביאים לניהול טוב יותר, ואז גם יכולים לקיים דיונים על החלקים הבאים של המהות. למשל, אני מניח שדיון הבא שיתקיים בעקבות הסיפור של התמיכות, והאם יכול להיות שקבוצת כדורגל בליגת העל תקבל פי שבע כסף מקבוצת כדורסל או כדורסל. זה דיון שאי אפשר לקיים אותו אם לא שמים את כל הנתונים על השולחן וכל מערכת השיקולים. והוא בהחלט רלוונטי לכל התושבי העיר, ולא רק למחזיק תיק הספורט.
אוקיי. בסדר גמור. בואו נשאל אותך עוד שאלה, שהיא קצת פחות נוגעת לתקציבים. קודם כל, ישר כוח. אני חושב שבערים השכנות מסתכלים ואומרים, חבל שאין לנו גם איזה רם ורנר כזה שחושף, אבל אולי תייסד תנועה ציבורית רב-אזורית. מה אתה אומר?
זה לא על הפרק.
לא על הפרק? לא, בואו, במקום להקים מועצה בכל עיר, בואו נקים מועצת, מועצת הבודקים של ערן. משותף לכל הרי השרון, מה אתה אומר?
אני חושב שהרבה מאוד מהסיפורים ומהפעילויות האלה מחלחלות גם מערים אחרות.
אוקיי. אני שמח לשמוע, אני פחות רואה, אבל אולי אתה רואה דברים שאני לא רואה. תגיד לי משהו, עכשיו אביב הגיע ועונת ההכרזות הפוליטיות מגיעה, בתור אדם איש פוליטי. למה דווקא עכשיו? נכון.
כן, אני חושב ש... מערכת הבחירות הקרובה הולכת, היא עוד לא התחילה. היא תהיה מאוד קצרה, אולי הקצרה ביותר שהייתה מבחינת הדירה המוניציפלית. והסיבה האמיתית היא שהציבור פשוט לא פנוי לזה ולא מתעניין בזה כרגע. אנחנו כולנו רואים מה קורה במדינה. יש פה קרע שלא היה כמותו בעם, וכל תשומת הלב נמצאת שם. למעט הכרזות שנועדו למנף את המשבר הכללי במדינה לצרכים המוניציפליים, אני מעריך שאנחנו עוד נראה הכרזות, ושבכלל מערכת הבחירות המוניציפלית תהיה מאוד מאוד קצרה.
טוב, אני בניגוד אליך חושב שהמערכה בעיצומה, אולי קצת שקטה, אבל היא בכלל בעיצומה.
כן, בדיוק. היא עוד לא בחלק הפומבי, בעצימות המלאה שלה.
מהר מאוד זה יגיע לעצימות גבוהה מאוד. אני מעדכן אותך שמאזינים כותבים מתוך כדי שחופה לרן ורנר, אז עם כל הגודל והעשייה שלך, שכפול שלך, אני חושב שהוא יעיל למערכת הציבורית. תודה אירן, אתה נמצא בטיול בשטח, אז תמשיך לטייל וליהנות, ואנחנו נעבור קצת למרוצים, לקראת מרוץ כפר סבא רעננה. אני מקווה שהפעם הטכנולוגיה תופעל יותר טוב. תודה אירן, ביי ביי.
ביי, שבת שלום.
אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני יודע, אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור. ואני רץ, אני רץ, שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אותי, את בטח תחכי. אני רץ, אני חייב להזמין כל מה שפורט הזעם, כל מה שחלנו פעם, כל דבר שנפותם, הוא מפנק אותי. אני זז וזה בוגע,
שוב בשידור, ביום שישי יערך מרוץ רעננה, שלום אילה שבתאי. אילה, שמעת אותי? שאול מיטלברג?
כן, שומע.
כן, יש לי בעיה קצת עם הקו של אילה. רגע, ננסה לשפר משהו. טוב, שאול, אני אשמיע עוד קצת מוזיקה, ומיד נעלה גם את אילה, הקולגה שלך מרעננה.
אוקיי.
אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהאוויר מגיע, כל מה שהאוויר מגיע.
ושלום שוב לשאול מיטרברג והילה שבתאי, שומעים אותי שניכם?
כן, שלום שלום.
שומעת מצוין,
שלום לך. שלום הילה, שלום שאול, מה שלומכם?
בסדר גמור.
עשיתם לי קושי, אני חייב להגיד לכם. כי אחרי 10 קילומטר ביום שישי ברעננה, לרוץ מיד היום אחרי 10 קילומטר בכפר סבא. הגזמתם, אני כבר בין 55 עוד רגע.
תראה, דודי, אחרי שאתה רץ ברעננה, כבר סבא כבר פחות רלוונטי.
בואו תספרו לי, תספרו לי כמה דברים חשובים. קודם כל, לאן כולם רצים? יש לנו גם את מרוץ הוד השרון ביום שישי, אבל הם לא כרגע לדיון.
זה אומר שכל שנה גודלים מספר רצים במדינת ישראל.
אבל למה בעצם?
בעצם יש יותר מודעות היום לספורט. גם בתקופת הקורונה גדלו מספר הרצים. ובעצם זה לא רק מרוץ, זה חוויה קהילתי בעיקר.
זה לגמרי חוויה קהילתית, זה בעצם להיות חלק מדבר מאוד מאוד גדול, וגם אנשים שפחות מתחברים לריצה ביום יום או לקבוצות ריצה, כשהם רצים בתוך מרוץ, הם מרגישים חלק ממשהו גדול, וחלק מהפנינג שהוא ססגוני, והכל באווירה מאוד מאוד קסומה, יש לזה אפקט אחר לגמרי.
בואו תספרו לי בעצם, למה החשיבות של ספורט? אילה, את ראש אגף הספורט בעיריית רעננה, רשות הספורט?
אכן.
נכון. עכשיו, ספורט עממי הוא לא רק ריצה ולא רק מרוץ רעננה, הוא מתרחש כל השנה. שאול מיטלברג, אתה מנהל מחלקת הספורט בכפר סבא? מנהל רשות הספורט, סליחה, בכפר סבא כבר שנים ארוכות, ההיכרות שלנו באמת ארוכת שנים, יותר מעשור זה בטוח. מה בעצם ספורט עממי? בוא נתחיל איתה חילה. מה החשיבות של ספורט עממי, ספורט בעיר, ולמה העירייה צריכה לעודד ספורט בכלל?
ספורט עממי זה בעצם חלק משגרת חיים, שמעבר לזה שהיום אנחנו בדור כזה, שהפעילויות עצמם היום הן נהיות עם הרבה פחות פיזיות, אז בעצם הספורט העממי מאפשר לנו להוציא גם ילדים, גם בני נוער, גם מבוגרים, גם את הגיל השלישי, לעשות משהו שמוציא אותם מהמסך, מוציא אותם מהדור הקל הזה, שבעצם הכל הוא בלחיצת כפתור ולא צריך לזוז בשביל שום דבר. אני חושבת שהיופי של זה, זה שמעבר לחוויה עצמה, שאתה מחוץ לבית, אתה עושה משהו שהוא משמעותי, ונותן לך גם תחושות גופניות טובות, הוא גם דבר בריאותי, הוא גם דבר חברתי מצוין. יש לך כל הזמן את האפשרות לכבוש את מה, את ה... את עצמך בעצם כל פעם מחדש להציב יד ולהגיע אליו, גם אם אתה לא מנסה ללכת למחשולים התחרותיים, עדיין להוציא את עצמך עכשיו להליכה, לריצה, לשחק בפארק, זה משהו שיש בו איזה משהו אקטיבי שבן אדם צריך לעשות, וברגע שהוא עושה אותו, אם נרצה או לא נרצה, התחושה היא תחושה טובה, היא תחושה שהתעלית, היא תחושה שהיא גופנית טובה.
שאול. שאול, יש לי שאלה לך, אתה, כמו שאמרנו, ותיק מאוד בענף, יש הבדל בין ההתייחסות העירונית לספורט לפני 20 שנה והיום?
זה דוגמה מרוץ כפר סבא. יש מרוצים בכל הארץ, 10 קילומטר, 20 מרתו, מרתו, וכפר סבא מיוחד זה המרוץ העממי. ומחזה שרצים כ-7,000 פרטי שכמעט ב-100% זה תושבי העיר, ואתה רואה את החינוך לספורט שמצליחים אלפי תלמידים, כולל ההורים, וכולם באים לרוץ ולחוות את החוויה הקהילתי הזאת. וזה לא נגמר במרוץ אחד וזהו. זה חינוך לספורט. וזה הכי מרגש, ואני חושב שזה המטרה העליונה מהיום.
בוא נזכיר כשמרוץ כפר סבא על שם זיו בלאלי שנהרג במלחמת לבנון השנייה. אלי בלאלי, אבא שלו, הוא אי-ספורט פעיל מאוד. עד כמה הקהילה בעצם מעורבת ודוחפת? שאלה לשניכם, מתחיל איתך אילה. עד כמה את מרגישה את הקהילה, את תושבי העיר באים ומבקשים להשתתף וליזום?
אני רוצה לציין קודם כל לפניכם שגם מרוץ רעננו על שם סגן ניר נהרי. יש לזה משמעות, כי גם ההורים של ניר היום הם פעילים בתוך הארגון של המרוץ. הקהילה מאוד מאוד אוכלת, יש המון המון שיתופי פעולה מבחוץ, יש המון המון יוזמות. יש ילדה מעננת של בת מצווה עכשיו שחברה למרוץ רעננה כדי לרתום את החברים שלה, של פרויקט הבת מצווה שלה. הכסף שיצליח לגייס יתרם לטובת עמותה שהיא בחרה לנכון. המשמעות של הדבר הזה זה הערכים הנוספים, איך כולם רוצים להתחבר לתוך משהו שהוא הרבה יותר גדול, זה משהו שבאמת קהילתי ועם ערך נוסף. יש המון המון שיתופי פעולה בתוך הקהילה, והתארגנויות עצמאיות של קבוצות הרצים ושל 15, שזה ארגון שכולם מכירים, ושל סל שחלקי החלק למרות ושל השוטרים. חוויה קהילתית לכל דבר בעניין, והחלק של להיות חלק מהחוויה הקהילתית הזאת, זו המשמעות האמיתית.
שאול, איך אתה מרגיש את המעורבות הקהילתית בכפר סבא?
יש מעורבות מאוד גדולה, מחברי משפחת בלאלי, זיו ותומר בחס, הבן של אליזה ואלי, ואלי זה דוגמה של אדם שמאוד מעורב קהילתית, איש ספורט, ובעצם אנחנו מכבדים, וזו דוגמה שאנשים שמעורבים בקהילה.
מצוין. אז באמת, כאילו, מכל מי שרוצה לצפות, כי הרשמה כבר סגורה, נכון אילה ושאול?
בוודאי, אנחנו כבר על קו הזינוק.
על קו הזינוק, אז כל מי שרוצה לצפות.
במרוץ כפר סבא, שרה כמעט הרשמה נסגרה, למרוץ העממי וגם להליכה, עדיין אפשר להירשם ביום המרוץ. ורוצה לציין שבכפר סבא יש גם שתי הליכה, 7.5 קילומטר, ובעצם נותן מענה גם לאוכלוסייה, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שאוהבים את הנושא הליכה. ולציין השנה שאנחנו עוברים 120 שנה לכפר סבא, וגם 120 שנה לכפר סבא וגם 31 שנה למרוץ כפר סבא.
אוקיי, אז באמת כל מי שרוצה לצפות או לרוץ, ומי שרוצה להתחיל להתאמן לשנה הבאה, מוזמן להתחיל ממחר בבוקר. מחר בבוקר מרוץ העננה, תודה אילה שבתאי, שבת בבוקר.
רק חשוב לי, אם אפשר באמת להוסיף, שחשוב לי שתושבי העיר כן ייכנסו ויראו את מפת החסימות. השנה יש לנו קצת יותר קשיים מבחינת הנחיות משטרת ישראל, וכן חשוב לי שאנשים יהיו ערוכים, ואם הם לא חייבים לצאת מהבית בשעות של המרוץ, נראה לי שיטב להם. זה חשוב ממש.
שיצאו ברגל, שלא יסיעו באוטו, שילכו קצת, שיפרו את ההליכה שלהם.
או שיבואו לרוץ.
ואני, ברשותך, אני רוצה להוסיף, לא הזדמנו להגיד תודה ענקית לכל עובדי רשות הספורט שהיא כפר סבא, ולאגף הביטחון, לכל נותני החסויות, ולהנהלת העירייה שתומך בספורט וקידום הספורט בעיר. ומזמין כל הציבור עדיין אפשר להגיע ביום המרות.
אוקיי, מעולה. אז תודה רבה אילה.
תודה לכולם.
תודה, אני רוצה לברך אתכם גם על שיתוף הפעולה באמת המאוד יפה בין הערים והעידוד ההדדי. אז אילה ושאול, תודה רבה לכם, ונעבור לשיר הבא של
שאול. בהצלחה.
תודה.
תודה גם לכם.
ביי ביי.
Long shot, more young, zoom in, waha, hango, oi oi דוח ספרינט המקלחה, זה לא צחוק, זה לא סון אחרי המון זמן שאני פשלה, סוף סוף יש לי ג'וב טוב בתור רוק
הגדולה אז אני טס טס אל הבנק לבדוק מתי יהיה בית איזה פיספוס אני מרגיש פלוס אבל המינוס נותן פייט היי מה בנקאי מה אם רק תפתח לי קצת אשראי אמר לי שהוא מת על השירים הוא עובר לי את הדברים אבל מה הוא לא מלווה למוזיקה וואי אוקיי אז חייכתי ואמרתי כזה שמה שמה זה לא שעוד לא הרווחתי פשוט לא רואים את זה למה? שכר דירה זה בראשון המאסטרקארד בעשירים יש כמה חשבונות שאיתי כמה עונות ואחרי הלוואה לא עוקב זה הצעירים וואי עליתי אוקיי ביי שלום תודה חזרתי אל הסוס עם שום כלום נרקה ולא נודע ממי אני שם גז אבל עד אז נחזיק קביל בריאות יום אני איתך גז זה ייקח זמן אני קאובוי וזה עוד
יום עולה ויום נגמר ממי אם נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא
בית יום קלוזאפ בית קפה בסדרה אור יום תונה מחכה בגבורה מראיינת נכנסת בדלת הוציאה את הדם אומרת שלום באתי לשמוע מה יש על הלב להרבב את הכל לשים בעיתון יאללה שנתחיל אמרתי בבקשה דבר ראשון מה איתך איך ההרגשה טס ב-F15 מומס היית של זבל שנרדמת לך רגל בטעות על הדרשה מה? סתם רוצה לשבור את הקרח יצאתי מתומדה איך ההרגשה סבבה עדיין מה הגל את יודעת סך הכל בן אדם מה עם בחורות? לא יש לי חברה
טוב, יש ברעננה קאובוי, שלום לקאובוי היהודי, ארנון רוזנבלום.
שלום, שלום, האם אתה שומע אותי טוב?
אני שומע אותך מצוין, ארנון, אבל תגיד לי משהו, איפה האורוות שלך?
כל הארץ.
כל הארץ יש לך אורוות של סוסים?
כן, כן.
בוא תספר בכלל.
זה התחיל בסוס בארצות הברית.
בוא תספר איך הגיע לך הכינוי הקאובוי היהודי.
אני אהבתי את החיים של הקאובויים. עוד משחר ילדותי וכשעברתי לארצות הברית חיפשתי דרך לגור במקומות שעדיין חיים את תקופת הקאובויים של פעם ומצאתי לי פינה ביער שקרובה לעיירה שהיו שם אנשים שחיו כמו קאובויים והשתתפתי עם אורח החיים שלהם
מה זה אומר? מה? לצאת למרעה? לקחת בקר מקצה אחד של אמריקה לצד השני? עד כדי כך? כמו בסרטים?
בדיוק, בדיוק. לרכב על הסוס שלי ולצאת לדרך. ואחד הדברים שהבאתי איתי לארץ, זה הבאתי את כובע הקאובוי שאני אוהב אותו. ויש אותו בכל מיני צורות וכל מיני גדלים.
אוקיי. וכתבת גם ספר, נכון? איך קוראים לספר?
הספר שכתבתי הייתה השקה שלו ביום חמישי האחרון, ונקרא הקאובוי היהודי, וכותב משנה מסע... מכעס אל השלווה.
אוקיי. Okay. בוא תספר לנו מה זה מסע אל השלווה, כי נראה לי שכולנו פה רוצים למצוא את הדרך לשלווה, נכון אלעד? אלעד גורל יושב איתי. כן, כולנו חפשים את השלווה, אז בוא תגלה לנו את הסוד, אולי תקצר לנו כמה קשיים בדרך.
החיים שלנו
עמוסים
בקשיים.
אבל
אנחנו צריכים לדעת יש מה שנקרא מחשבה טובה. יש אנשים שנולדים שהם יודעים רק לחשוב טוב ושום דבר לא מפריע להם, שום דבר לא מציק להם. הסביבה דווקא מזלזלת באנשים כאלה, קוראים להם פריירים. אבל אתה לא יכול לשנות אותם כי זה האופי שלהם. הרמב״ם אמר בספרו מורה נבוכים שאנשים נולדים עם מתנה אלוהית שכל אחד נולד עם היצר שלו. יש קמצן ויש כלאי ויש רחב יד. יש אחד שתמיד חושב חיובי. זה מופיע אצלו בספר. אדם שחושב חיובי כל הזמן, שום דבר לא קשה לו. זו הנקודה.
ואפשר לסגל מחשבה כזאת? אפשר להתאמן לחשוב חיובי?
אז קודם כל מחשבה זה לא דבר פיזי שאתה יכול לראות אותו. אבל אנחנו צריכים להבין שמחשבה זו אנרגיה. ואז כמו כל דבר, יש לך אנרגיה חיובית ואנרגיה שלילית. גם בחשמל יש רצת חיובי וצד שלילי. ויש לנו את האופציה. נרים את המתג של החשיבה החיובית, או לחבות את המתג של החשיבה השלילית.
אבל אתה יודע, אנחנו יכולים לחשוב חיובי, ואז להתקן מלנו. הנה, עכשיו אני יושב מול אלעד באולפן, ואני יכול לחשוב מחשבות הכי חיוביות שיכולות להיות, ואלעד יכול לבוא, סליחה אלעד, זה רק דוגמה מטאפורה, עם המון כעס מהרחוב, על הפקק שהוא תקוע פה בדרך, ועל הלקוח שהתחייב למשהו ולא עשה משהו, ואני בא למחשבה חיובית, והוא משחרר עליי את כל הכעסים שהוא צבר עד עכשיו. איך אפשר להתמודד עם הצד השני?
אז השאלה היא, אם כשהוא רק עליך, את כל הכעס שלו, אם אתה מספיק חיובי ומספיק יכול להכיל את מה שהוא הוריד עליך, ואז תגיד, אוקיי, עכשיו בוא נמשיך הלאה. מחשבה חיובית זה דבר שאו שאתה רוכש אותו, או שאתה נולד איתו. לרכוש מחשבה חיובית. אנשים צריכים להיות עם הרצון להסתכל על עצמם. להסתכל אחורה, ולראות ולשאול למה הגעתי רק עד אין שהגעתי? או מדוע הגעתי לכאן כאשר חשבתי אחרת? ואז בגיל מסוים הם מתעוררים, וכשהם שואלים את השאלה הזו, זה כבר תחילתו של תהליך שהם הולכים לחפש איכן אפשר לשנות את המחשבות שעליהם גדלתי, שאיתם אני חי, לראייה אחרת.
אבל בוא, לא אבל, אבל תסתכל, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה. תמיד היינו מדינה קצת עם מתח וסטרס ועימותים. ועכשיו יש מאות אלפים שיוצאים לרחובות ומוחים. לעומתם יש ממשלה שהיא מצטיירת כממשלה קצת נוקשה ולא קשובה. אפשר להתגבר גם בפסיכולוגיה של המונים, או שזה רק באחד אל אחד, ליצור מחשבה חיובית המונית?
אחרי הדברים הכי חשובים, זה לא ליצור כוח נגד כוח. לעולם. כי זה אף פעם לא נפטר. ואלה שיוצאים לרחובות, אני לא רוצה להכיר את הדיבור הזה, מזכירים לנו את חורבן בית שני ואת בית ראשון, שגם כשהאויב היה מסביב לחומות העיר, רבו מבפנים והתווכחו מבפנים, ואפילו שרפו אסמים של אוכל של הלוחמים, והגיעו לקריסתה של העיר. אז אני לא מבין את ה... אלה שמפגינים, אבל אני בהחלט יכול להבין אותם. ורק אם אני אוכל להבין אותם, אבל אני אוכל להביא את זה לידיעתם, שאני מבין את הגישה שלהם, אם יתנו לי את האפשרות. תראה, באים אליי אנשים לסדנאות. וזה בדרך כלל אנשים מבוגרים, שכבר אמרו לגדל ילדים, והנכדים, ואת הבעל, ופתאום אנשים מתעוררים ואומרים, רגע, איפה אני? איפה אני בכל דבר? כל הזמן הייתי בנתינה, לתת לבעל, לתת לילדים, לגדל אותם, אוכל, פרנסה. איפה אני? אז כשאדם שואל את עצמו, איפה הוא? זה אם נפנה את זה לאלה שברחוב, ושאלו את עצמם, רגע, איפה אני מעמיד את עצמי כשאני יוצא לרחובות? נגד מי אני מי יוצא? נגד האחים שלי? נגד הבנים שלי שאני אומר שאני לא עטוס עבורם? לא ברור. עובדה שלאט לאט זה שוקע והתובנות האלה שוקעות שם, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים לדבר, אם לא פעל לך, על דברים חיוביים.
אוקיי, אנחנו דברים חיובי. אז איפה אפשר לרכוש את הספר שלך, איפה אפשר לקרוא, איפה אפשר בכלל לסגל את ההרגל הזה של מחשבה חיובית?
הספר שלי זה לא אוטוביוגרפיה, הספר הזה מחולק לשלושה חלקים. כאשר הוא בנוי מלא עם תובנות וגם תרגול לחשיבה חיובית. כמו למשל, איך אני משנה חשיבה שלי לחשיבה חיובית? מה אני עושה עם שיפוטיות שמתיקה לי? איך אני מתמודד עם פחדים? מה אני עושה בזוגיות? שני אנשים לבד בחדר בבית, איך אני מסדר את זה? הספר ניתן לרכישה, ניתן את מספר הטלפון, או שאפשר לפנות לתומר, נשמח לשלוח את זה לכל אחד שיזמין.
אוקיי, אז בואו נעשה את זה יותר פשוט לצופים שלנו, למאזינים שלנו וגם לצופים. אנחנו נפרסם כתבה על הספר שלך אצלנו באתר ננה ניוז, וצופים והמאזינים והקוראים מוזמנים להיכנס, ויש שם לינק לרכישת הספר. תודה רבה לך ארנון, ובואו נחשוב חיובי, כי בסוף זה החיים של כולנו, וצריכים להיות חיים טובים.
לפעמים לא קל לחשוב חיובי.
אוקיי.
ואני אתן דוגמה קטנה, אם יש לנו עוד שנייה אחת.
יש לנו עוד שנייה, כן.
חבר מבקש לך עזרה. לא חשוב מה עזרה, וכרגע לא נוח לך. כי אתה מהר, כי אתה בדרך לחתונה, אתה בדרך לעבודה, כי הוא רנגל, לא משנה. אם אתה יוצא מתוך עצמך, מתוך הנוחות שלך, והולך לעזור לו, למרות כל הדברים שאמרתי, אתה עושה משהו חיובי, שישפיע גם על החבר שלך בצורה חיובית. ואין דבר, ואין מתנה גדולה יותר מאשר לתת כדי לקבל. כשאתה נותן, זו המתנה הגדולה ביותר שלך, רק שאומרים לך תודה, או חיוך. אז אפשר לסיים את המפגש הזה בחיוך ובכיף.
אוקיי, 100%. ארנון, תודה רבה על השיחה הנעימה, וקדימה, בוא נחשוב חיובי. זה תמיד עדיף מאשר לריב.
בוא נחשוב חיובי.
מעולה, תודה רבה.
מוזיקה זה גלגלת.
גלגלגלגלת.
חבר אמר לי מי אתה, חשבתי ועניתי לי אתה, אהבה היא כל מה שנשאר, אבל מחר אני אראה בך. יחסים זזים, נימוסים, גירושים ואירוסים צומחים ביחד בנער הזה. ואני כמו הנער הזה, כדי לשרוד אני מוכרח להשתנות, יהיה מה שיהיה, אוכל מכל מה שיהיה, והוויד לא עוזר, אולי זה מבלבל, אבל לבית אני צעיר, אני זקן, הער והישר, אפשר לדבול באותו ענר
פעמיים,
אי אפשר, אני ניסיתי, רק פעם אחת, אי אפשר לדבול באותו ענר
פעמיים,
אי אפשר לשחות, לא, אפשר לשחות רק פעם אחת.
ושלום לאלעד גואל, מר נדלן, מה שלומך?
שלום וברכה.
אז תמיר בר, שעכשיו קצת שר לנו באמצע, הוא אמר שאי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים. אבל מסתבר שבעולם הנדלן אפשר לעשות אותם טעויות כמה וכמה פעמים.
נכון.
ואחת הטעויות הכי נפוצות, מה שסיפרת לי בשיחת הרקע, שאנשים רוכשים דירה, ואז יש להם גם, איך קוראים לדבר הזה, מס?
בין היתר, יש גם מיסים, המדינה רוצה להיות שותפה.
תרים את המיקרופון טיפה ושמעו אותך הרבה יותר טוב. מעולה.
מעולה. אז גם המדינה רוצה להיות שותפה.
אוקיי, מצוין. אז מה, הולכים למי שמחמים חשב מיסים, רשות המיסים, עורך דין, ומשלמים, מה הבעיה?
בגדול, אם אנחנו רוצים להתעסק במס הרכישה, נכון לסשן של היום, אז כמובן יש מדרגות מס רכישה שניתן למצוא אותן בגדול באינטרנט. ויש הבדל בין דירת מגורים יחידה שאתה רוכש, לבין דירת מגורים נוספת בעניין של חישוב מס הרכישה. למעשה, אם אתה היום רוצה לרכוש דירת מגורים יחידה על שמך, ראשונה ויחידה ובכלל יחידה, עד 1,900,000 יש לך פטור, 1,920,000 לצורך העניין, יש לך פטור ממס בכלל.
Okay.
ואז בדירת מגורים יחידה יש לך מס שבעצם מתחלק במדרגות מס. כלומר, מ-1,920,000 עד 2,280,000, רק על החלק היחסי הזה יש לך 3.5%.
אוקיי, זאת אומרת, אם קניתי דירה ב-2,200,000 לצורך העניין, אז יש לי על 300,000 שקל פחות או יותר מס?
נכון, 3.5%.
3.5%, 300,000 שקל.
וכל מה שמעל, 5%.
יש 30,000 שקל, נכון?
פחות.
פחות.
פחות, אבל מה שמעל 2,280 עד לצורך העניין 5,870,000 שקלים, יש לך 5%.
מצוין.
ומה שמעל 8.
ואז כבר. ביום חמישי התפתיתי, קניתי כרטיס לוטו, זכיתי ב-3,000,000 שקלים, ואמרתי איזה אפיק השקעה הכי טוב, הבורסה לא יודעים, האג"חים עולים, יורדים, הבנקים אני לא סומך עליהם, קורסים כל הזמן, בוא נקנה דירה. הלכתי, קניתי דירה, והלכתי לעורך הדין שחתם, והוא אמר לי, תקשיב, מס רכישה. אל תשכח לשלם, אבל כמה אני צריך לשלם עכשיו על ה-3,000,000 שקלים אלו?
זו הייתה הדירה הראשונה או
לא,
הנוספת?
לא, כבר יש לי דירה אחת, וזכיתי עכשיו בלוטו, אני עכשיו קניתי. אתה מצאת לי דירה נהדרת בהרצליה.
מעולה.
והיא עולה 3,000,000 שקלים, אבל יש לי פטור על המס הזה?
אין לך פטור, יש לך בעצם 8% מהשקל הראשון בגין דירת מגורים נוספת, בין אם זה שנייה, שלישית, רביעית או 20.
רגע, זה לא פייר, למה אתה לוקח לי כל כך הרבה כסף? כמה כסף לוקח לי? 3,000,000 שקלים, 8%?
כשאתה אומר לוקח, אתה מתכוון לוקחת.
כן, בסדר.
או לוקחים, רשות המיסים, המדינה.
המדינה, אבל רגע, 8% על 3 מיליון שקלים, כמה כסף זה?
240.
240 אלף שקל?
240 אלף שקלים, כן.
מה זה, עבדתי קשה בשביל הכסף הזה, ככה אתם רוצים לקחת לי אותו?
זה בדיוק, לכן.
תרגע, שנייה. תמצא לי פטנט, הבן שלי, אם אני רושם את הדירה עליו, אז הוא לא צריך לשלם מיסים, נכון?
הוא יצטרך, השאלה איזה מס הוא ישלם. Okay. כי אם אתה עדיין רוכש דירה ב-3 מיליון שקלים ורושם אותה על שם הילד, אז כמו שאמרנו, עד 1,920,000 על החלק הזה אין לך מס.
Okay.
מ-1,920,000 עד 2,280,000 יש לך 3.5% על 300,000 שקל בערך יוצא סביב ה-10-11,000 שקלים באופן עגול נזרום שנייה.
Okay.
וכל מה שמעל עד 3 מיליון שקלים, כלומר על עוד 700,000 שקלים יש לך 5%.
אוקיי.
לכן אתה מגיע ל-35-10, אתה מגיע בערך ל-50,000 שקל במקום 240,000 שקלים.
אז יאללה, איפה חותמים? איפה אני שם את הדירה על השם שלו?
אצל עורך דין בגדול.
אוקיי.
רק הוא חייב להתקן אותך בכמה דברים לפני שאתה עושה את זה.
מה, יש גם סכנות אתה רוצה להגיד לי?
בין היתר, כן. האמת שהפעולה הזאת היא פעולה...
בוא נתחיל לפני הפעולה הזאת. כמה זה נפוץ בעצם מהניסיון שלך? אתה כבר...
זה מאוד מאוד נפוץ כבר הרבה מאוד שנים, שלמעשה גם בני זוג אנשים בוגרים שיש להם כבר ילדים מעל גיל 18 ורוצים, מעוניינים לרכוש דירה נוספת להשקעה לצורך העניין, הם מעדיפים לרשום אותה על שם הילדים, וכמו שכבר דיברנו בדקות האחרונות, הם מבינים שיש להם פה למעשה סוג של תכנון מס חוקי, לגיטימי, שבגינו ניתן לחסוך החל מ-150,000 שקל, וצפונה במקרה שלנו כמעט 200,000 שקל, כשאנחנו משערים דירה ב-3 מיליון שקלים.
אוקיי, אז זה אמרנו למה, וזה גם חוקי ולגיטימי לעשות את זה.
נכון מאוד.
אבל יש גם סכנות.
אמת, יש לא מעט סכנות, מלכודות שיכולות להגיע עם התהליך הזה, ולצערי לא הרבה אנשים מודעים לזה, בגלל שזה כזה נפוץ וכאילו זורמים עם זה, גם עורכי דין באשר הם יהיו, יש מעט עורכי דין שיודעים בעצם לעצור ולהגיד לאותם לקוחות מה הסכנות שיכולות להיות, ולפעול בהתאם כנגד זה כבר מבעוד מועד.
אוקיי, מה בעצם הסכנות ומה איזה כלים יש להתמודד? בוא תן לי את הפתרון, את הכאבים ואת התרופות.
מעולה, אז בוא ניגע קודם בכאבים, בסדר? התרופות נוכל לגעת בהם בחלק הנוסף. לגבי הכאבים, במידה ויש ילד מעל גיל 18 שרשמת את הדירה על שמו, ולמעשה הוא מתחתן ורוצה לרכוש דירה נוספת, אפילו לא מתחתן, רוצה לרכוש עוד דירה על שמו. כשהוא ירכוש את הדירה הבאה על שמו, זו כבר תהיה הדירה הנוספת שלו, ולכן על הדירה שלו, הוא למעשה יצטרך לשלם 8%, אלא אם כן ההורים בסוף יתקזזו איתו גם על זה, אבל זה כבר בתוך המשפחה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, הילד ירצה לקנות דירה נוספת, הוא צריך לשלם 8% מהשקל הראשון, כי למעשה הפטור שיש לו בגין מס הרכישה עבור דירת מגורים יחידה, הפטור הזה כבר לא קיים. באותו סגמנט לצורך העניין, כך בחשבון שבמידה והילד רוצה לקבל משכנתה, במידה והילד הולך לרכוש דירת מגורים יחידה וראשונה, שיעור המימון הוא יהיה הגבוה ביותר לצורך העניין, זה משתנה כל הזמן, אבל נכון להיום יכול להגיע עד 75% שיעור מימון מבחינת משכנתה.
כמובן 750,000 שקל לכל מיליון, שזה מימון גבוה מאוד.
נכון, כמובן, תלוי בהרבה מאוד תנאים אחרים, אני מדבר באופן כללי, בסדר? בכל מקרה, שיעור המימון בגין דירת מגורים נוספת יורד, למעשה הוא יכול להגיע ל-50% בגין דירה להשקעה. אם אתה כמובן לוקח את הדירה הקיימת, מוכר ומשדרג, וזה עדיין לא תהיה הדירה הראשונה, אלא הדירה הנוספת, אבל עדיין היחידה, שיעור המימון יכול להגיע עד 70%. שוב, תלוי בלווה, תלוי ברקורד, תלוי ב-900 דברים, משכורות, הכנסות וכן הלאה. מה שאני בא להגיד בזה, שגם כשהילד ירצה למנף את עצמו ולקנות דירה הראשונה עבורו לצורך עניין, כי הדירה שנרשמה על שמו היא של ההורים, אלא אם כן יש להם סידור אחר, גם אז הוא יתקשה קצת עם שיעור מימון, כי הוא יוכל לקבל בגדול עד 50% ולא 75%, ולהרבה מאוד זוגות צעירים או חבר'ה צעירים, המימון והמינוף הזה יכול להיות מאוד משמעותי, כי מחירי הדירות מאוד גבוהים, והעון עצמי לעתים לא תמיד מספיק.
אוקיי, אז זה לגבי המימון.
יש עוד דבר נוסף, שבמידה והילד רוצה להירשם להגרלה במחיר למשתכן, או כל הסגמנטים האלה, לצורך העניין הוא כבר לא יוכל לקבל את ההטבה הזאת, כי למעשה יש דירה כבר על שמו.
אוקיי.
אז בסעיף הזה של כל הסיפור של מיסים ודירות מהסוג הזה, יש כבר 3 מלכודות שצריך לקחת ולהיזהר. למעשה יש סכנה נוספת, וזה סכסוך בין הורים לילדים. אוקיי? רכשת דירה על שם הבן. הכל טוב ויפה, לאבי דבי, חיים נפלאים, טובים. הגיעה אישה לחייו שאנחנו כבר מכירים. לפחות אני בתור סוכן נדלן נמצא בכל כך הרבה סיטואציות עם לקוחות ושומע כל כך הרבה סיפורים שכבר הרבה דברים מזוהים כבר לא מפתיעים אותי. וכן, לעתים האבא רושם את הדירה על שם הבת, בוא ניקח את זה לשנייה, משחק תפקידים אחר, ומגיע הגבר, ואז הוא יכול לעשות שמות ועניינים, ולמעשה יש סכסוך בין הילדים לבין ההורים, בין הילד ילדה שנרשמה הדירה לשמה, ואז כל דבר שירצה להתקדם עם הדירה הזאת, יצטרך לקבל את אישור הילד, כי הוא הבעלים של הדירה. ואז הילד יכול בסופו של יום למכור את הדירה הזאת בלי ידיעת ההורים, ולעשות כל פעולה שהוא רוצה בנכס ללא ידיעתם. בנוסף, בוא נגיד שהדירה הזאת יכולה להיכנס גם למומנט של התחדשות עירונית. ואז למעשה צריכים לבוא לחתום על ההסכם מול היזם ולקדם את התהליך הזה. הבן אדם שצריך לבוא ולחתום על ההסכם בפועל זה יהיה אותו ילד. ואם הוא בחול, ואם הוא בכעס, ואם הוא בעצבים, ואם יש מלחמות פנים במשפחה.
אז בעצם אתה אומר שהסכנה היא שאני מפקיד הרכוש שלי אצל אדם אחר, הוא יכול להיות קרוב משפחה, יכול להיות הבן או הבת שלי.
אמת.
אבל עדיין הוא אדם עצמאי, והוא יכול לשנות את החלטתו. ואם, אז בוא נכניס עוד עורך דין, דיברנו על עורך דין מקרקעין, עכשיו בוא נדבר גם על עורך דין דיני משפחה, צריך להתערב באמצע כדי להכין הסכמים.
או מגשרים למיניהם.
או מגשרים למיניהם, וזה קורה, כאילו שאנשים...
זה לא קורה הרבה, לכן אנשים עושים את הפעולה הזאת, אבל כשזה קורה, זה מכה מטורפת, וזה בגדול ניתן לאבד הרבה מאוד כסף בגלל הדבר הזה. אין שליטה להורים, כי בסופו של יום, שוב, במידה והם לא יצרו הגנות וכל מיני דברים מבעוד מועד, למעשה הם לא יוכלו לתקן את העוולה הזאת, והם יצטרכו לשאת.
אז בואו, דבר איתי על ההגנות קצת.
לפני ההגנות יש לי עוד שני דברים חשובים, שחשוב אולי רק להכיר בקטע הזה. במידה והילד נקלע לחובות, עיקולים, שעבודים, חדלות פיראון, הוצאה לפועל, רשויות המס והוצאה לפועל יכולים לבוא ולהקל את הנכס, כי זה על שמו. גם אם זה, ההורים רכשו את זה מכספם שלהם. אז זה עוד איזשהו היבט שחייבים לקחת בחשבון, שאנחנו לא יודעים אף פעם מה יעלה בגורל הילד, עצמאי, שכיר, איך הוא יכול ליפול מבחינת חובות וכאלה, אז יש פה להגן על עצמנו גם כאן. במידה ויש מספר ילדים, והעברתם את הדירה על שם אחד הילדים, גם אם זה העברה ללא תמורה שכבר רכשתם דירה והעברתם אותה הלאה, חשוב לקחת בחשבון שתכנון המס פה יהיה הרבה יותר מאתגר. לא ניכנס לנבחי המס, אבל ברגע שהורים מורישים דירה לילדים, ולא היה להם עסקאות אחרות בשנים שלפני זה באופן מאוד מאוד כללי, ההורים יכולים להוריש גם את הפטור שלהם בגין מס השבח, לא רק מס הרכישה, כשיגיע הרגע שהדירה תצטרך לעבור על שם הילדים. אבל במידה וההורים העבירו את הדירה עוד בחייהם לצורך העניין, על שם אחד הילדים, יהיה הרבה יותר מאתגר להחזיר את הגלגל אחורה, ובעצם לייצר תכנון מס או פטורים בנושא מס השבח למדינה, אותו מס שבעצם מתבצע בגין מחירה של נכס. אז זה עוד נדבך נוסף. ולצורך העניין, דבר אחרון לרגע זה, זה שהילדים בסוף מתחתנים. והבני בנות זוג שנכנסים לחייהם יכולים בסופו של יום, במידה ויש פטירה של אחד מהיורשים או הילדים, או במקרה של גירושין, הם יכולים בעצם לבקש או לטעון טענות בנוגע לאותו נכס שהוא שלהם. ואז איך תוכיח שאין לך אחות, ובסופו של יום הנכס יכול לעבור ידיים בין משפחות, אחרי שהורים עבדו מאוד מאוד קשה בשביל הכסף הזה. אז...
אוקיי, אבל אני מניח שיש קצת פתרונות, בואו קצת תרגיע אותנו.
יופי, אז יש לא מעט פתרונות, אני בכוונה בוחר בקטע הזה לא לקחת את הסמכות של האוטוריטה המשפטית, כי חשוב מאוד, וזה הנקודה, גם בבלוגים שאני מייצר, אני בעצם מעלה את רמת המודעות להרבה מאוד נושאים, יחד עם כל זה חשוב תמיד ללכת לאיש המקצוע הנכון ביותר, המנוסה ביותר, המקצועי ביותר, שישפוך אור וייתן בעצם את הטיפים, את ההגנות הנכונות ביותר, במקרה הזה זה כמובן עורך דין. באופן עקרוני, שוב, בנסח הטאבו, בעסקה, ניתן לבצע כל מיני פעולות ורישומים, כמו הערות עזרה והלוואות של הורים וכן הלאה. אני רק מדבר ברמת הכלל. כמו שאמרתי, חשוב מאוד לגשת לעורך דין, ופר מקרה, פר אינדיבידואל, פר משפחה, לנסות ולראות מה הדרך הנכונה ביותר להגן על זה שרכש את הדירה ורשם אותה על שם קרוב משפחה.
אוקיי, אבל בואו נתחיל. עכשיו אתה איש נדלן, אתה סוכן נדלן. הגעת לעסקה, אתה רואה, מדבר עם הלקוחות שלך, עם הרוכשים במקרה הזה, ואומר לך, תקשיב, אני רוצה לשים את הדירה על שם הילד. אתה מאיר להם, אתה מזהיר אותם, זה תפקידו של סוכן נדלן בכלל, או שאומר, כל אדם מבוגר, ייקח אחריות ויבדוק לבד מה אני צריך להתערב.
עולם התיווך עבר טרנספורמציה מאוד עמוקה במהלך השנים האחרונות, ולפחות ברמה שאני מתנהל בה, אני מנסה לקחת אחריות על הרבה מאוד פעולות שאני עושה, על הרבה מאוד תהליכים שקורים שלי מול הלקוחות. כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אני לא מתכוון ומתיימר להחליף את אנשי המקצוע, כמו עורכי דין, שמאים, אדריכלים ויוצא משכנתאות וכן הלאה. מה שכן אני אוהב לעשות מול הלקוחות שלי, זה בעצם להאיר את המודעות שלהם, ולהגיד להם, אין בעיה, אני מבין שיש פה תכנון מס נכון במס הרכישה לרכוש דירה שם הילדים, ולצד כל זה מאוד מאוד חשוב שתעשו שיחה עם עורך הדין שלכם, ותוכלו לראות איך בגין המהלך הזה אתם צריכים לייצר את ההגנות מבעוד מועד, כדי חלילה לא לייצר אפילו את הסיכוי הקטן, שבמרוצת השנים אתם יכולים במרכאות ליפול עם כל הסיפור הזה.
אוקיי, אז איזה עוד הגנות יש להם, חוץ מאשר חוזה משפטי לפני ומחשבה המכינה?
זה בעיקר הדברים האלה, בעיקר נושאים משפטיים שאפשר לייצר הסכמים בתוך המשפחה, או לייצר בעצם הערות עזרה מסוימות בתוך הנסח טאבו, בתוך הנסח עצמו. אני יכול לתת לך דוגמאות אישיות ברמות המשפחה וברמות חברים.
תן דוגמה קצת פיקנטרית.
הפיקנטריות היא שאני יכול לשתף שאבא שלי עבד הרבה מאוד שנים, ואבא רצה לעזור לכל אחד מהילדים, והעזרה הייתה לעתים לפני שהילדים מצאו בני בנות זוג והתחתנו, ולמעשה כשזה קרה, אז הוא ניגש לעורך הדין ויצר בעצם איזשהו הסכם פנים המשפחה בין הזוג לבין ההורים, שיש פה איזשהו הסכם הלוואה על הכספים שהוא העביר. רק כדי להגן על עצמו, לכל תרחיש שרק יהיה. ובגין הדבר הזה, במידה ויש איזשהו הסכם פנים, אז לצורך העניין לא ניתן לבצע פעולות בנכס, במיוחד שההסכם הזה נרשם כערת הזרה של הנכס, כמו הסכם הלוואה או כל דבר אחר, ואז למעשה אם הילד רוצה לבצע איזושהי פעולה, הוא חייב לקבל את אישור הלווה במרכאות, שבעצם שם את הכסף בגין הדירה הזאת, ורק אחר כך הוא יוכל לבצע את אותה מכירה וכן הלאה. גם הוצאה לפועל לא יוכלו לבוא ולהקל את הנכס, כשיש עוד הערות עזרה בתוך הנכס, לרבות בנקים. יש פה איזשהו תהליך הרבה יותר מורכב, בקיצור יש פה לא מעט בפרים, שבמידה וחושבים מבעוד מיד נכון, אפשר להימנע גם מהמחלוקות האלה.
אז מה שאתה אומר בעצם, לא לפחד, לא להחבי, אלא להתמודד עם הבעיה עוד לפני שהיא נוצרת בכלל.
נכון,
מאוד פשוט. אם עכשיו רכשתי דירה ואני רוצה להביא אותה לשם ילדים, א', זה חוקי.
נכון.
זה חוקי ולגיטימי.
נכון.
דבר שני, אני ארסה את זה, אני גם צריך לדעת שיש בזה גם סיכונים.
כן.
נפה. ואם יש סיכונים, עדיף להתמודד איתם עוד לפני שהם קורים, כדי שאם חס וחלילה יקרה מקרה, שתהיה הגנה.
כשזה קורה כבר הרבה יותר מאתגר על גבול הבלתי אפשרי להתמודד עם זה מבדיעבד. זאת אומרת, או שעושים את זה בהתחלה נכון כמו שצריך, או שאחר כך כבר די אבוד.
אז זה משתלם?
תגיד לי אתה, מה דעתך?
אני חושב שכן, אני חושב שאם משפחה יודעת לייצר ביניה בתוך האמון, אז זה כן, המשפחה. אתה יודע, סך הכל אנחנו מסכים פה בבתים. ובית יש לו הרבה ערכים חוץ מאשר ערך הכספי שלו. הוא ערך של שלמות, של אחווה, של שלווה, כמו שדיבר איש לפנינו. ואיך מייצרים את השלווה הזאת מראש, אז גם הבית יהיה בית מוגן ובטוח.
ולכן היה לי חשוב מאוד לדבר על הדבר הזה היום, כדי שהשלווה הזאת תשמר לאורך השנים, גם אם יהיה איזה שהם אתגרים לא צפויים בדרך, בשנייה שעושים את זה נכון מההתחלה, אפשר לייצר את הקו, את הקו הנכון.
ושוב, השעון בורח לנו, אז אני רוצה לשאול אותך כשאלה אחת אחרונה לפני סיום. מה המצב בשוק הנדלן? יש רגיעה, שערה?
אני לא יודע אם להגדיר רגיעה או שערה, אבל אני יכול להגיד שכן, השוק עבר איזשהו, עובר איזשהו שינוי מסוים, בסדר? אנחנו חווינו עד לפני 6-7 חודשים איזשהו פיק מטורף בשוק הנדלן, שהתחיל בחצי שנה, 8 חודשים אחרי תחילת הקורונה, והמשיך למעשה עד לפני חצי שנה. השוק קפץ ברמות של עשרות אחוזים, בעיקר באזור הפעילות שלי, אזור הרצליה, רמת השרון, ולמעשה בחצי שנה האחרונה, כיף הביקושים ירד בכ-70-80 אחוזים, זה נכון. יחד עם זאת, היקף ההיצע עלה במה שנקרא במסורה, זאת אומרת, לפחות ממה שאני חווה כרגע, עדיין יש פער שלילי בין ביקוש להיצע, כלומר עדיין חסרים עוד נכסים איכותיים בשוק, כן, על כל נכס שיוצא בשוק לא קופצים 40 קונים כמו לפני חצי שנה, ולצד זה כשהנכס מתומחר נכון, יש עדיין קונים שמגיעים וסוגרים עסקאות, אנחנו עדיין סוגרים עסקאות בקצב טוב, בקצב רציף, גם כשאנחנו עובדים על השוליים, על מוכרים עם מוטיבציית מחירה מאוד גבוהה, ועל קונים עם מוטיבציית גבוהה מאוד, עם מוטיבציית קנייה מאוד מאוד גבוהה, כמו שאמרתי, השוליים זה ה-20% מהקונים, ולצורך העניין ה-15-20% מהמוכרים, כשתופסים את הצוותים האלה נכון, אתה מייצר את העסקאות, ומשפט אחד קטן ואחרון, בין אם למשקיעי נדלן, בין אם לרוכשים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה מחר בבוקר, בטח לא עוד חצי שנה, יכול להיות שהשוק ימשיך לרדת, יכול להיות שלא. אם היינו יודעים לדעת או לגעת בפיקים בשוק ההון, בשוק הנדלן, כולי היינו מתעשרים, ולצד זה אני חושב, מאמין, שאנחנו נמצאים ברמת ביקושים כבושים, נכון, הריביות גבוהות הם יעצרו, אנחנו נתרגל כמו לכל דבר, ונחזור לשוק. חייב להזכיר שב-2001 ריבית המשק עמדה על 11%, ועדיין היו עסקאות נדלן, למרות שהיה גם העתה אז.
אז כמו שאתה אומר, כמו שאומרים לי רבים אחרים בעולם הנדלן, דירה קונים שצריך.
שצריך, שנכון, וכשזה האלטרנטיבה הטובה ביותר, זה שוק של הזדמנויות כרגע. מי מהמוכרים שנמצא בסיטואציה קצת יותר לחוצה, ניתן בעצם בתור קונה למנף את הסיפור.
הגענו בדיוק לך.